אני רוצה לחבר את זה להתנהלות כלכלית, כי בסוף לי, כל מה שקשור בעולם הכסף, היה לי יחסית טבעי. כלומר, למדתי, הלכתי ללמוד כלכלה באוניברסיטה, זה עניין אותי, ואחרי זה הלכתי ללמוד כלכלה במשפחה, וזה היה לי, בסוף, כן, התחום הזה היה לי יחסית טבעי, וזה מה שהיה גם פעל לטובתי. ואחד הדברים שאני כל הזמן חושבת עליהם, כשאני באה ללמד על הכסף, ובאה לעורר את המודעות להתנהלות כלכלית נכונה, ואת היכולת ההשפעה שיש לאנשים על החיים שלהם בהתנהלות כלכלית נכונה, זה איך אני מנגישה לאחרים, איך אני מנגישה לאחרים, ואיך אני גורמת לאחרים, בסופו של דבר גם לפעול, וגם שזה לא יהפוך לעוד רשימה של צריך בחיים, אלא באמת לעשות את זה מתוך המקום הנכון, המקום הבריא, המקום שיאפשר להתמיד ולעשות. וזה משהו שאם אנחנו מבינים את ההשפעה שלו, אני חושבת שזה כבר לא הופך להיות עוד משהו ברשימת הצריך, אלא זה הופך להיות משהו ברשימת הרצון, אנחנו רוצים לשנות את החיים. ומפה אני גם רוצה שנדבר על ניהול הכסף ועל השקעות, ועל לקחת אחריות בכלל על כל הדבר הזה, לא מתוך עוד משהו ברשימת הצריך, אלא משהו באמת ברמת הרצון, אנחנו רוצים לעשות את זה, כי אנחנו מבינים מה זה נותן לנו לחיים.
אז אחרי הטעימה הקטנה הזו מתוך הפרק, אנחנו מתחילים.
אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. אז אבישי נמצא איתי פה. מה נשמע?
בסדר.
אז כבר פרק שלישי, וזה מרגש אותי שאנחנו מצליחים להתמיד, וזה רק בזכות זה שזה אבישי, כי אם זה אני, רק אני, נראה זה לא קורה. אז באמת זה גם מתחבר למה שאני רוצה לדבר היום, כולנו רוצים לעשות שינויים, כולנו רוצים להתמיד בדברים שחשובים לנו, אם זה עם בריאות, כושר, תזונה, תזונה נכונה, להיות סבלנים יותר לילדים, וכמובן לנהל את הכסף בצורה טובה יותר, להתחיל לקחת אחריות, להתחיל להשקיע, וכל מה שיוצא בניהול כלכלי טוב יותר. בסופו של דבר אנחנו לא מגיעים לדברים האלה. למה? סתם כי אין זמן, אין כוח, אין אנרגיות, באמת החיים של כולנו עמוסים, עבודה, הילדים, בית, ובסוף, כמה שאנחנו יודעים שצריך לעשות, אנחנו לא מגיעים לזה מכל אחד והסיבות שלו, והחיים הופכים לאיזושהי רשימה של צריך, ושלא מצליחים להגיע למה שרוצים, ומה שחשוב לנו כבכל בחיים, כי בסוף זה חשוב, גם אני יכולה להגיד על עצמי, ששנים, מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתי אוכלת לא בריא בכלל, ברמת הכי לא בריא שאתם יכולים לדמיין, כאילו פיצות, פסטות, בלי ירקות, בלי פירות, שום דבר בריא, באמת, כאילו רק זבל, והיה לי ברור שצריך לעשות שינוי, היה לי ברור שזה לא נכון, אבל לא עשיתי את זה, זה לא קרה, עד שככה היה תקופה ארוכה שהרגשתי לא טוב, ובאמת, נחשפתי לככה כל הנושא הזה של תזונה, דרך זה איך שזה יכול לשפר את הבריאות בלי צורך בכדורים, בלי צורך ברפואה, כלומר הרגילה שאנחנו מכירים, ופשוט זה יכול לתת את הפתרון למענה לכל הבעיות ככה שהיו לי. וכשהבנתי איך זה ישפיע על החיים שלי, כשהבנתי איך זה הולך לשנות את מה שאני מרגישה, שהרגשתי ממש חסרת אנרגיות וחסרת כוחות וככה הרבה דברים שחיפשתי להם פתרון הרבה זמן. עשיתי שינוי בתזונה, וזה היה שינוי אפילו אפשר לומר, עשיתי אותו די מהר, כי באמת הבנתי שאם אצלי לפחות שאם אני עושה את השינוי הזה, אז אני הולכת עליו במלואו. וממש עברתי לתזונה שהיא כמעט טבעונית אפשר לומר, לא מתוך אידיאל, פשוט מתוך באמת מתוך זה שרציתי להשיג את המטרות. ואפשר לומר שמהר מאוד ראיתי שינוי, והיום אני וזה כבר היה לפני שנה ויותר משנה, והצלחתי להתמיד עד היום. היה לי קצת זמנים של הפסקות, אבל בגדול אני מתמידה, אז היום אני לא 100% ואני גם אוכלת גם דברים אחרים שאני לא בתזונה, אבל בסך הכל התזונה שלי הרבה יותר בריאה, אני אוכלת כבר באמת, כאילו, אין מה להשוות בכלל. באמת אפשר לומר שעשיתי שינוי באורח חיים שלי בנושא הזה, ובדבר שהיה לי הכי לא טבעי בעולם. וזה למה אני משתפת דווקא את הנושא הזה, כי זה היה לי כל כך לא טבעי, וכל כך רחוק ממני כל העולם הבריאותי, ותמיד זלזלתי בכל מישהו אוכל בריא, ופתאום בסוף גיליתי שזה ממש משנה לי את החיים, ואני מרגישה הרבה יותר טוב. וזה באמת בסוף, גם, כמו שאמרתי, זה השפיע בצורה מאוד מהירה, וזהו, מהחמה יודעת שיש לי כוח לשנות את מה שאני מרגישה ולהרגיש יותר טוב, יותר אנרגיות, יותר בריאה. וזהו, ברגע שבאתי את ההשפעה של זה, אז ברור לי שאני מתמידה עם זה, ברור לי שאני ממשיכה, ברור לי שזה גם מה שגרם לי להתחיל, שזה אולי היה הכי קשה בכלל לעשות את השינוי. וזהו, וברגע שבאמת, אז למה שיתפתי דווקא את הדבר הזה שהוא לא כל כך טבעי לי? אני רוצה לחבר את זה להתנהלות כלכלית, כי בסוף לי, כל מה שקשור בעולם הכסף, היה לי יחסית טבעי. כלומר, למדתי, הלכתי ללמוד כלכלה באוניברסיטה, זה עניין אותי, ואחרי זה הלכתי ללמוד כלכלה במשפחה, וזה היה לי, בסוף, כן, התחום הזה היה לי יחסית טבעי, וזה מה שהיה גם פעל לטובתי. ואחד הדברים שאני כל הזמן חושבת עליהם, כשאני באה ללמד על הכסף, ובאה לעורר את המודעות להתנהלות כלכלית נכונה, ואת היכולת ההשפעה של האנשים על החיים שלהם בהתנהלות כלכלית נכונה, זה איך אני מנגישה לאחרים, איך אני מנגישה לאחרים, ואיך אני גורמת לאחרים, בסופו של דבר גם לפעול, וגם שזה לא יהפוך לעוד רשימה של צריך בחיים, אלא באמת לעשות את זה מתוך המקום הנכון, המקום הבריא, המקום שיאפשר להתמיד ולעשות.
נראה לי שכאילו מה שאת אומרת, ואני מאוד מתחבר לתחושה הזאת, אני חושב שיש לנו בחיים שני סוגי חסמים לדברים. אני חושב שהחסם השכלי הוא חסם אחד, והחסם הנפשי הוא החסם השני. החסם השכלי הוא חסם יחסית פשוט, זאת אומרת, אנחנו כולנו אנשים רציונליים, רובנו, אנחנו אוהבים, אנחנו מבינים במספרים, מבינים במסבירים לנו, רואים רשימה וכתוב שבריאות טובה, תשפר לנו את איכות החיים וכל מיני מילים גדולות שאנחנו כולנו מתחברים אליהם, אבל איפשהו כשהשכל הזה פוגש את הרגש, הנפש שלנו לפעמים לא מרגישה את התחושות האלה. אותן תחושות שזה כאילו, הנפש צריכה את זה, הנפש צריכה את הבריאות, הנפש צריכה את הזה. אני צורך העניין לפעמים יוצא לרוץ, כי אני מרגיש שהגוף שלי צריך את זה, אני צריך את הזמן הזה עם עצמי לשבת ולחשוב, או לרוץ ולחשוב, גם אם זה לא קשור בדיוק לכושר הגופני, ואם אני ארוץ יותר מהר אחר כך או פחות מהר אחר כך, אלא זה זמן טוב, כי הנפש קוראת לזה. ובאמת אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על החסמים האלה בצורה כזאת, ואומרים, אוקיי, את החסם השכלי עברנו, החסם השכלי הוא יחסית פשוט, הידע נמצא בכל האינטרנט ובכל מקום, ובאמת מה הדברים שגורמים לחסם הנפשי לעבוד, זאת אומרת, מה גורם לנפש לרצות את הדבר הזה, זה באמת נראה לי האתגר היותר גדול בנושא הזה, או בנושא של חסמים בכלל, וזה באמת אתגר ש... כולנו היינו שמחים לדעת איך מתמודדים איתו.
כן, אני אוהבת שהבאת את זה. את העניין הזה שהרבה פעמים החסמים שלנו הם מנטליים, נפשיים, כי בסוף ברור לנו, כמו שאמרתי, למה חשוב לאכול בריא ולמה חשוב לעשות כושר, וברור לנו למה חשוב לנהל את הכסף, למה חשוב לחסוך יותר, למה חשוב להשקיע. ושוב, אני גם כן חושבת שהרבה פעמים אנחנו, כאילו הידע הוא יחסית כביכול פשוט להשיג אותו, אבל גם לפעמים אנחנו לא מגיעים אפילו לרמה של הידע. כלומר, אני יכולה להגיד שעד שלא התעמקתי בנושא התזונה, כמה זה משפיע. לא היה את הידע. לא הבנתי עד כמה זה משפיע. הבנתי בגדול שזה משפיע. וכשרציתי לעשות שינוי והעמקתי בזה, הבנתי באמת עד כמה זה משפיע, ועד כמה דברים קטנים שאני עושה ומשנה. יש לשנות הרבה מהמצב שלי, אז באמת, אז גם עשיתי את השינוי. אז יש לנו ברמת הידיעה, גדולה שזה יכול לשנות, ויש לנו באמת בסוף ברמת הפרטים. איך אנחנו לוקחים את הדברים ומשנים בסופו של דבר את מה שחשוב לנו.
אני חושב שעוד אתגר, כאילו שנכנס פה בסיפור הזה, זה באמת אתגר הזמן. כמה זמן לוקח לנו לעשות שינוי? בצורך העניין להכין אוכל בריא, יכול להיות שוקח המון המון זמן, כאילו לחתוך סלט עכשיו, ובין להכין פיתה עם שוקולד כזה, זה פי שלוש זמן. ולא תמיד יש לנו את הזמן הזה, אנחנו גם אומרים את זה לעצמנו, כאילו אנחנו אנשים עסוקים, אנחנו עובדים, אנחנו גדלים ילדים, אנחנו כל היום באיזשהו מרוץ של חיים, אז מה, אז אני אשקיע בעצמי עכשיו חצי שעה בלהכין עצמי סלט טוב עם אוכל, אני אשקיע בעצמי עכשיו שעה כדי לרוץ בחוץ ובמקום, לא יודע, לשבת בבית ולסיים את העבודה שנשארה לי. וזה עוד חסם שהוא כאילו, הוא חסם שהוא איפשהו, הוא גם שכלי אבל הוא גם מנטלי, כי בסוף הזמן זה הכל, הזמן זה הכסף הכי יקר הוא הזמן.
כן, אחד הדברים שאומרים לי המון, וגם כאלה אגב שלמדו כבר ויש להם את הידע, זה אין לנו זמן. ואין לנו זמן, זה דבר ראשון, זה יכול להיות נכון. באמת כולנו אנשים עסוקים, עמוסים וכו', אבל אני חושבת שאנחנו באמת עושים סדרי עדיפויות בחיים, אנחנו צריכים להבין את ההשפעה של זה על הזמן שלנו. כי ברגע שאנחנו נגיד אוכלים יותר בריא או עושים כושר, אז יש לנו יותר אנרגיות, בסופו של דבר הרווח הוא יותר גדול, אנחנו מרוויחים יותר זמן. כי אנחנו מרוויחים יותר זמן שאנחנו עם אנרגיה, אנחנו מרוויחים יותר זמן שיש לנו מצב רוח, אנחנו מרוויחים יותר זמן שאנחנו בריאים בכלל. אז גם עם כסף, אוקיי? היכולת שלנו, בואו ניקח את זה עכשיו לשם, היכולת שלנו באמת לנהל את הכסף שלנו נכון, ולהשקיע אותו בצורה נכונה, בסופו של דבר היא נותנת לנו את הזמן שלנו בחזרה. ומה זה אומר נותנת את הזמן שלנו בחזרה? כשאנחנו לא מבינים את ההשפעה שלנו על התנהלות הכלכלית ועל היכולת שלנו להגדיל את ההון שלנו וברגע שנעשה את הדברים בצורה הנכונה, אז אנחנו בעצם חושבים שזה יבזבז לנו זמן, שזה יבזבז לנו אנרגיות וזמן. בסופו של דבר, כשאנחנו משקיעים כסף, אם אני מסתכלת על הרווח שלנו מההשקעות, אפשר, אולי הרבה יותר גדול ממה שהרווחנו
בעבודה.
וכן, אני חושבת שאם נעשה את החישוב, נראה שזה יותר ממה שהרווחנו כל השנים בכל שנות העבודה שלנו. לפחות...
העבודה שלנו סבבה,
לא. אבל מה לעשות, צריך להתקיים. אבל מהעבודה שלנו, אז באמת, אחד הדברים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, גם שבסוף מהעבודה שלנו אנחנו משלמים את החשבונות, ומההשקעות אנחנו עושים, אנחנו מאפשרים לעצמם את הדברים האחרים. אבל בוודאי שאם לנו משקיעים את הזמן, להתעסק עם ההשקעות, אני לא אגיד שזה לא לוקח זמן ולא לוקח את האנרגיות שזה לוקח, כי זה לוקח בסופו של דבר. אבל ברגע שאנחנו הבנו מה זה נותן לנו ומה זה מאפשר לנו בחיים, והבנו שהזמן שזה ייתן לנו הוא גדול פי כמה וכמה, ואנחנו לא יכולים, בוא נגיד ככה, אנחנו רואים שבשנה אנחנו מרוויחים עשרות אלפים ומאות אלפי שקלים, שזה, בוא נגיד ככה, כבר מכפיל את מה שאנחנו מרוויחים בעבודה, בטח ובטח מה שאנחנו מצליחים לחסוך, שזה פי כמה וכמה מה שאנחנו מצליחים לחסוך. אנחנו מבינים שזה בטח שווה לנו, שהזמן פה לא, כאילו ברור ששווה לנו להקדיש את הזמן, ברור שהזמן הוא לא חסם, ברור שעדיף לנו להעלות את זה לאיזשהו מקום בסדר העדיפויות. אז אם אני אגיד מה הדבר שיכול, שיגורם בסופו של דבר לקום ולעשות את הדברים, ולא להרגיש בו איזה רשימה של צריך בחיים שלא עושים את זה, זה להבין מה ההשפעה שלנו בסופו של יום. מה ההשפעה שלנו כשאנחנו עושים פעולה X או פעולה Y, איך זה יכול לשנות את החיים, ושוב, והתנהלות כלכלית נשמע כמו דבר מאוד מאוד גדול, וזה נכון, זה באמת דבר גדול, אבל אפשר לעשות, לא חייבים מחר ללכת ולהפוך להיות משקיעי נדל"ן, לקנות נכסים, או להיות משקיעים בשוק ההון, או כל דבר שמפחיד אתכם מדי כרגע, שנראה לך שצריך להשקיע בו הרבה, הרבה, הרבה זמן כדי להבין אותו. יש בסופו של דבר דברים מאוד פשוטים שאפשר לעשות, שיכולים לשנות את החיים בעתיד, בצורה מאוד מאוד דרמטית, ומי שלא יעשה את זה אגב ייפגע מזה גם מאוד בצורה דרמטית, ובואו נתת דוגמה ספציפית. או פשוט, אני חושבת שאחד הדברים שבאמת גם מאוד משכו אותי, ככה עולם ההשקעות, זה ההבנה כמה ההשפעה יש לי כשאני בעצם משקיעה את הכסף, ואחד הדברים הכי פשוטים להתחיל מהם תמיד, אני אומרת, בואו לא נלך רחוק רגע לחפש סוגי השקעות, איזה סוג השקעה הכי טוב, ואיזה השקעה בשוק ההון, ואיזה השקעת נדל"ן, ואיזה כל סוג השקעה אחר. בואו נלך קודם כל לכספים הקיימים שלנו, מה שיש לנו. מה שכבר כולנו צוברים, מחויבים לצבור, שזה הפנסיה, בסדר? בואו ניקח לדוגמה את הפנסיה ונמחיש שאני מדברת על השפעה, על מה אני מדברת. שאני בעצם... כשאנחנו חיסכון לפנסיה, מי שלא יודע, בעצם יש חובת הפקדה לפנסיה. לסחירים זה יוצא כמעט 20%, בין 18% ל-21%, תלוי מגובה המשכורת, כשחלק על חשבון העובד וחלק על חשבון המעסיק, אז חלק יורד מהברוטו וחלק לא, אבל זה יוצא בערך 20% מהמשכורת, שזה אומר, תחשבו הכי פשוט, מי שמרוויח 10,000 שקל, כל חודש מפקד 2,000 שקל לפנסיה, שבעצם זה, א', זה הזוי, כי זה כאילו לעשות משהו שהוא לא עוד, מי שיש לו עוד, אם אנחנו מתחילים אותו מתחילת גיל העבודה, ועשרות שנים קדימה, עושים משהו עבור העתיד שלנו עשרות שנים קדימה, כבר מעכשיו, אולי אנחנו מחויבים, אבל זה, בסוף זה מה שקורה בפועל, ומדובר בסכום מאוד משמעותי, הרבה פעמים זה הרבה יותר ממה שאנשים חוסכים כל חודש, ומה שקורה פה, שבעצם, הרבה מהאנשים פשוט מסתמכים על המעסיק שלהם, שיעשה עבורם, שאין להם, הם לא יודעים, הם לא חושבים שיש להם מה לעשות עם זה, הם חושבים שהדברים מתנהלים מעצמם, וסומכים על המעסיק, סומכים על המדינה, סומכים על מי, ויודעים איפשהו שצריך להבין בזה, אבל זה לא קורה. ואני חושבת שברגע שמבינים את ההשפעה שיש לנו, ברגע שאנחנו מבינים ושולטים בדבר הזה שנקרא פנסיה, שהוא כבר גם ככה כסף שקיים לנו, שאנחנו לא צריכים להתאמץ כדי להשיג אותו, כדי לעשות אותו, כדי לבחור איזה השקעה הכי טובה, זה מה שהכסף הזה הולך לפנסיה. קרן פנסיה מושקעת בשוק ההון, בעצם משקעה בפני עצמה, שזה גם משהו שהרבה אנשים לא יודעים, היא מושקעת בשוק ההון, לכל דבר במניות, באגרות חוב, ואני מושקעת באיזשהו מסלול שנקרא מסלול ברירת מחדל, היום זה נקרא מסלול תלוי גיל, כשבעצם זה כביכול מותאם ברמת הסיכון לגיל, ושם רוב האנשים חוסכים את כספם לפנסיה, ואומנם הכסף הזה מושקע, אז בואו נדייק ונגיד משקיעים את כספם לפנסיה, אבל לא באמת מבינים מה קורה עם זה, ולא לוקחים על זה שום אחריות, וזה מצטבר שם עם השנים, זה עולה ויורד לפי העליות והירידות בשוק ההון, אבל מה שהרבה אנשים לא יודעים, וזה מה שאני רוצה לחדד פה, שבאמת אפשר להשפיע, זה שבעצם שוק ההון מורכב מרמות סיכון, בהשקעה ברמות סיכון שונות, שזה מורכב בעיקר מניות ואגרות חוב, כשאני לא אכנס בדיוק איך זה עובד כל דבר, אבל בוא נעשה זה פשוט, שמניות נחשב הסיכון הגבוה, אגרות חוב נחשב הסיכון הנמוך, גם זה לא ממש מדויק, אבל באופן, בוא נגיד ככה באופן עקרוני, לצורך ההבנה של מה שאני הולכת להגיד עכשיו, ובתוך קרן הפנסיה בעצם יש את המסלול, שהוא באמת המסלול של הברירת מחדל, שמי שנפתח בו קרן פנסיה, שם המסלול הזה הולך הכסף שלו, ושם, ובדרך כלל זה איזשהו רמת סיכון בינונית נחשב, ויש עוד מסלולים אבל, יש מסלולים ברמות סיכון גבוהות, יש מסלולים ברמות סיכון נמוכות יותר, כשההשפעה הגדולה שיכולה להיות לנו, היא כשאנחנו מבינים איך שוק ההון עובד, אנחנו מבינים ששוק ההון לאורך זמן, גם אם היו משברים והפסדים במהלך הדרך, הוא תמיד חזר לעלות בטווח זמן ארוך, אוקיי? טווח זמן ארוך, אני מדברת על 10 שנים, אז אם יש מישהו שפורש עוד 30 ו-40 שנה, אז בטח ובטח שמדובר על טווח זמן ארוך. אז אם שוק ההון באמת תמיד חזר לעלות, אז בסופו של דבר, כאשר אנחנו משקיעים ברמת סיכון גבוהה, אנחנו מעלים את הסיכוי שלנו להרוויח עוד כמה אחוזים בשנה ועוד כמה אחוזים בשנה. זה מתבטא במאות אלפים, אפילו מיליונים, יותר בפרישה, וזה אומר שמי שיודע את הדבר, את הנתון הזה, ומי שיודע לעשות את השינוי הזה בצורה הנכונה, שזה שינוי מאוד מאוד פשוט ברמה הפרקטית, לפעמים אפילו אפשר דרך אתר האינטרנט, באזור האישי, כל אחד יכול להיכנס לאזור, לבדוק איפה הפנסיה שלו נמצאת, באיזה בית השקעות היא נמצאת, בתלוש שכר, ולהיכנס לאזור האישי באותו בית השקעות שזה נמצא, ולראות לאיזה מסלול הוא נמצא, ולעשות השינוי למסלול מנייתי. אני אומרת פה שזו לא המלצה, כי אסור לי להמליץ, אבל אני כן רוצה להסביר לכם את ההיגיון, ותקבלו את ההחלטה בעצמכם, אבל ככל שבאמת משקיעים בסיכון גבוה, במסלול מנייתי, בסדר, בערך את המסלול מנייתי, אז אפשר להגדיל את הפנסיה שלנו, בסופו של דבר, במאות אלפים ואפילו מיליונים. ושתבינו, כשאני מדברת על מיליונים, אני אומרת, בוא נפרק את זה להכנסה. כשאנחנו מגיעים לפנסיה, בעצם לוקחים את כל הסכום שלנו, את כל הסכום שצברנו, ומחלקים אותו באיזשהו מספר שנקרא מקדם המרה, שזה מספר שלוקח את החישוב של הממוצע חודשים שעוד נשאר לחיות. אז היום זה סביב ה-200, כלומר מי שפורש בגיל 67 ו-65 לנשים, אז יש לו עוד בערך 200 חודשים לחיות, וזה ככה מחלקים את זה כשזה ילך ויעלה, אוקיי? ככל שגיל הפרישה ככל שתוחלת החיים תעלה, המספר הזה יעלה, ואז יהיה לנו פחות כסף כל חודש, אבל נניח למישהו צבר מיליון שקל, זה אומר שאם מחלקים את זה ל-200, יהיה לו בסך הכל 5,000 שקלים בחודש. אז תחשבו שאם הגדלתם את הכסף שצברתם בעוד מיליון שקל, הגדלת מההכנסה שלכם בעוד 5,000 שקל בחודש, וזה מה שאתם יכולים לעשות אותו, או רק אם תעשו את זה היום. ככל שמתקרבים, אז ההשפעה של הרווח היא הרבה יותר קטנה. משהו שחשוב להבין, וזה אולי אחד הסודות הגדולים בהשקעות, זה הכוח של הריבית דריבית, שזה הרווח על הרווח, שכל שנה בעצם מתווסף לנו עוד רווח על הרווח שהרווחנו בשנה הקודמת. ואני חושבת שמבינים את גודל ההשפעה, מצדי, עכשיו אתם יכולים, כל אחד מכם יכול לפתוח מחשבון ריבית דריבית בגוגל ולהבין את ההבדל בין להרוויח 5% בשנה לבין להרוויח 8% בשנה בממוצע, שאפשר לעשות במסלול מנייתי. שימו לשם ותראו את ההבדלים. תראו כמה אתם מפקידים כל חודש, תשימו את הנתונים ותבינו את ההבדל, תבינו את היכולת השפעה שלכם היום ללכת ולעשות את השינוי הזה, שזה שינוי באמת מאוד מאוד פשוט ברמה הפרקטית. כלומר, חושבים שזה שינוי, שזה קשה להרוויח הרבה כסף, אבל לפעמים זה כל כך הרבה יותר פשוט מאשר ללכת לעבודה כל יום, וזה לא סכומים בכלל שאפשר לחסוך משכר עבודה, זה לא סכומים. מי שלא יעשה את הניהול הנכון הזה של הפנסיה, ולא יהיה לו מקורות הכנסה נוספים, אין לו שום סיכוי לפרוש עם הכנסה מספקת. ואני, כשאני רואה בסופו של דבר כשאני רואה, אני יצא לי לראות כבר לא פעם ולא פעמיים כאלה שבעצם יחסית קרובים לגיל פרישה ולא ידעו איך לנהל את הפנסיה שלהם ולא ידעו איך לעשות את השינויים שדיברתי עליהם עכשיו, פשוט אין להם מספיק כסף בפרישה. ואני מביא אותה, וזה כואב הלב, כי אם רק היו מבינים מה עושים, אם היו יכולים בעצם לשנות את כל, את כל הפרישה שלהם, ובאמת לחיות הרבה יותר טוב בפרישה. וזה משהו שאם אנחנו מבינים את ההשפעה שלו, אני חושבת שזה כבר לא הופך להיות עוד משהו ברשימת הצריך, אלא זה הופך להיות משהו ברשימת הרצון, אנחנו רוצים לשנות את החיים. ומפה אני גם רוצה שנדבר על ניהול הכסף ועל השקעות, ועל לקחת אחריות בכלל על כל הדבר הזה, לא מתוך עוד משהו ברשימת הצריך, אלא משהו באמת ברמת הרצון שאנחנו רוצים לעשות את זה, כי אנחנו מבינים מה זה נותן לנו לחיים. כי אם תעשו פעולות של כי צריך, בסדר, נכון, זה גם יעזור וזה גם משנה. אבל זה לא גורם לכם להתמיד, זה לא גורם לכם לעשות עוד פעולות ועוד שינויים. וזה הדבר הנוסף שאני רוצה להביא, מעבר לאיך אתם יכולים להשפיע, זה גם איך להמשיך ולעשות את הדברים האלה בעוד פעולות ועוד נושאים בניהול הכסף, כי פנסיה זה רק דוגמה אחת שרציתי להביא, שהיא דוגמה כמובן מאוד, מאוד משמעותית. מעבר למסלולים שקיימים בקרן פנסיה, עוד משהו שאפשר לשנות מאוד בקלות, וגם
להתמקח על זה גם.
כן. זה בעצם דמי ניהול. בפנסיה אנחנו משלמים דמי ניהול, כלומר בעצם על זה שיש בית השקעות שהוא זה שמנהל לנו את הכסף, מנורה, מגדל, אוקיי, כאלה. יש בסך הכל, לדעתי שיש או שבע חברות היום של פנסיה, בסך הכל, ובאחד מהחברות האלה נמצא הקרן פנסיה שלכם, ואנחנו משלמים על זה דמי ניהול, זה לא בחינם, ומתוך יש שתי סוגי דמי ניהול, דמי ניהול מצבירה, כלומר דמי ניהול מכל פעם אחוז מתוך מסך הכסף שיש לנו, ויש דמי ניהול מההפקדה, כלומר כל חודש שאנחנו מפקידים ומשלמים איזשהו אחוז מסך ההפקדות. וגם פה יש, קודם כל יש אפשרות להתמקח ולהוריד אותם, שזה גם מגיע לעשרות אלפים ואפילו לפעמים מאות אלפים. יש כאלה שנמצאים בדמי ניהול גבוהים, בעיקר כאלה שהצטרפו לפני כמה שנים. היום כל מעסיק מחויב לפתוח קרן פנסיה בקרנות שיש בהם דמי ניהול מוזלים, אבל זה לא היה קיים לפני כמה שנים. לכן שיש לו קרן פנסיה לפני כמה שנים ולא נמצא באיזשהו ארגון גדול שנותן הצוות כלשהן, יכול מאוד שהוא משלם דמי ניהול מאוד גבוהים, שפשוט אוכלים לו את הרווח בצורה משמעותית, וזה יכול להתבטא שוב גם מאות אלפים, בדרך כלל זה בעשרות אלפים, אבל לפעמים זה אפילו גם מגיע למאות אלפים, שזה באמת בשינוי מאוד קטן של או להתמקח או להעביר את זה לקרן פנסיה ברירת מחדל, שזה היום אג'ור שחם ומיטב דש. הם שתי החברות שמאפשרות דמי ניהול נמוכים בלי צורך במיקוח למשך 10 שנים. אז אם יש לכם שם קרן פנסיה ואין לכם את דמי ניהול המוזלים, שהיום נכון לינואר 23 זה 0.22 מצבירה ואחוז מההפקדה. אוקיי, אני מקווה שאני לא טועה, כי הרבה זמן לא בדקתי את זה, אבל זה סדר גודל כזה, גם אפשר לבדוק את זה תמיד במצוא מידע על זה בגוגל, אבל אין סיבה שישלמו יותר מזה. ושוב, ההשפעה פה היא מאוד מאוד משמעותית, וזה גם ממש שינוי קטן שאפשר לעשות ברמת שיחת הטלפון, כדי להרוויח עוד עשרות ומאות אלפי שקלים לאורך החיים. ושוב, היה לי חשוב להביא דווקא לדוגמה הזאת של פנסיה, שאפילו שזה באמת השפעה מאוד, על העתיד המאוד רחוק שלנו בפרישה, מניחה שרוב מי שמקשיב לי בסביבות שנות ה-30 לחייהם, איפשהו שם, יש עוד עשרות שנים עד פרישה, כדי להבין שכדי להשפיע על השד הכלכלי שלנו ולעשות כסף ולהרוויח כסף ולעשות שינוי בניהול הכלכלי, זה יכול להיות לפעמים מאוד מאוד פשוט ולא בהכרח מסובך ומורכב. וגם כשנקשוב שאנחנו לחזק ולחדד את היכולת השפעה שלנו, כדי שזה יהיה הדרייב לעשות את הדברים, ולא מתוך כי צריך. אני חושבת שבסוף שאנחנו אחד הגורמים המשמעותיים שלנו לעשות שינוי, וכשאנחנו מבינים ומרגישים, וזה לא רק להבין, זה להרגיש את ההשפעה של זה על החיים שלנו, וכשאני עושה את זה, וכשאני זוכרת שאני עשיתי את השינויים בפנסיה. זה גם לקחת את השליטה לידיים שלנו, ולהרגיש שאנחנו לוקחים שליטה כבר היום, אומנם השינוי יהיה בעתיד, וההשפעה תהיה עתידית, ולא נרגיש אותה מחר, ובטח ובטח שמדובר בפנסיה, וגם בכלל שמדובר בהשקעות, לרוב זה יהיה לעתיד, והעתיד אפילו רחוק יותר, אבל מה שזה גורם לנו היום, זה להרגיש שאנחנו לוקחים שליטה, שאנחנו לוקחים אחריות, ושאנחנו דואגים לעצמנו. וכמו שזה, אם זה גם בדברים אחרים, כמו שאמרתי, בתזונה, בכושר, שלא, גם לפעמים לא תמיד אנחנו נרגיש את זה באופן מיידי, למרות שגם לפעמים כן, אבל כן התחושה הזו שאתה לוקח אחריות ולוקח שליטה על החיים שלך, היא, לדעתי היא, אין איזה מחיר כאילו בכלל. ובסוף אני יכולה להגיד כמובן שאחרי כמה שנות השקעה אתה גם רואה את התוצאות ואתה, וזה מאפשר, באמת אנחנו רואים איך זה השפע על החיים שלנו ואיך זה מאפשר לנו בכמה וכמה אם לא היינו עושים ככה ולא היינו פועלים ככה. אבל זה אני יכולה לשתף כמובן אחרי שכבר עשיתי, אבל מי שרק מתחיל עכשיו לעשות זה רק לפחות כרגע לשמוע ממי שעשה ולהבין ממי שעשה ולהבין מה באמת ללמוד את ההשפעה שזה יכול להביא לחיים שלכם ומתוך זה לנוע קדימה. באמת להתחיל מה שיש לכם, מהכספים שיש לכם, כלומר לא להסתכל על מי שכבר יש לו אבל ולחשוב איך נגיע לזה בכלל, מי שיש הון ונכסים ומרוויח כך וכך, בואו לא נתמקד בזה, כי לרוב מי שיש לו עשה איזושהי דרך כדי להגיע לזה. אז בואו נתחיל במה שיש לנו, מה שכרגע אנחנו יכולים להשפיע. אז אני רק מקווה שבאמת תקחו מפה את היכולת לעשות את השינוי בתחום הכלכלי, שמשהו שמאוד יכול להניע זה להבין את ההשפעה, וגם רציתי כמובן לתת את הדבר הפרקטי של פשוט להתחיל עם מה שיש לנו, כמו מפנסיה. כשאנחנו מבינים את ההשפעה שלנו, זה לא הופך להיות משהו, עוד משהו ברשימת הצריך, אלא מצליחים גם לעשות את זה מתוך רצון ומתוך תחושה טובה, וגם להתמיד ולהמשיך לפעולות נוספות. זה לא חייב להיות קשה, זה לא חייב להיות מאמץ ענק, להצליח ולהשקיע ולהרוויח. זה יכול להתחיל גם מדברים מאוד פשוטים, שגם הם ישנו הרבה מהעתיד הכלכלי. טוב, אני דיברתי על הרבה, אתה רוצה להוסיף עוד משהו?
אני רק אגיד שאני חושב שאם חוזרים שנייה אחורה ומדברים על ההנחות הכלליות, אז הדבר הראשון שאפשר לדבר עליו זה שבאמת הזמן הוא מאוד מאוד משמעותי פה, זאת אומרת, ככל שאנחנו מתחילים יותר מוקדם, אז אנחנו צריכים לעבוד פחות בשביל, ומרוויחים יותר, הערך של הזמן הוא מאוד מאוד משמעותי פה בהקשר הרווח. ודבר שני, שלא צריך לדבר על ניהול כלכלי כאיזה מפלצת אחת גדולה שלמה, שאו שאנחנו יודעים את זה או שאנחנו לא יודעים את זה, ותמיד טוב לחלק את זה לחלקים קטנים ולאכול את ההוגה מה שנקרא בחתיכות, וכל פעם לגעת בחתיכה שנוכל לנו להתעסק בו באותו זמן, אם זה פעם אחת ללמוד על הפנסיה, ואם זה פעם אחת להבין מה זה נדלן ומה זה השקעה, ומה זה ריבית דריבית, ועוד אלף ואחת מילים שנשמעות בהתחלה כללות, ואחרי זה מבינים ש... בהבנה איתם אפשר, מבינים אותם, באמת באמת אפשר לשפר את, את העתיד הכלכלי שלנו. וזה גם משהו שחשוב, שלא להתייחס להכל באמת כאיזושהי מקשה אחת, שאו שאתה יודע הכל או שאתה לא יודע כלום, וזה מאוד גורם שעלול מאוד להרתיע. גם רץ המרתון הכי טוב בעולם, התחיל את הקריירה הספורטיבית שלו בלרוץ קילומטר.
לגמרי, אני ממש מזדהה עם זה. שהרבה פעמים פשוט להתחיל בצעדים קטנים ולהתחיל בנושא קטן ועוד נושא ועוד נושא. גם אני, גם אנחנו התחלנו ככה, בסדר, מתחילים ממה שאפשר, ממה שיש כרגע, ולאט לאט מתקדמים, וזה אף פעם לא קורה ביום אחד. וכמובן גם אפשר לבוא ולמוד את הכל באופן מסודר, אבל בסוף העשייה עצמה תיקח את הזמן, וזה בסדר לעשות את הצעדים לאט לאט ולא הכל בבת אחת, זה באמת לפרק את זה. זהו, אז תודה שהייתם פה, תודה שהקשבתם. ותמיד מקווה שלקחת לי פה משהו ושזה ישפיע ויזיז ולא משהו קטן. אז זהו, תודה, להתראות.
ביי.